המשנה באבות, בן זומא אומר, איזהו חכם הלמד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי, ערכי אדבותיך שיחה לי. איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. איזהו עשיר, שמח בהלכו, שנאמר, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדה יכבד ובזה יקנו. ארבעה דברים לימד אותנו בן זומא. למה קראו לו בן זומא? הוא ובן עזאי חברים היו. שניהם היו תלמידיו של רבי עקיבא בן יוסף. קראו להם בשמם על שם שהיו עדיין רווקים. כל מי שהיה בחור, בזמן התלמוד, בזמן המשנה, לא היה נקרא בשמו, אלא נקרא בשם אביו. אז אחריהם קראו להם, הם היו חריפים מאוד, או בצעירותם, היו תלמידים מאוד מאוד חריפים, אז קראו להם על שם ההורים שלהם. והם היו, הוא היה מאותם ארבעה שנכנסו לפרדס. לא היה רבי עקיבא, אלישע אחר, שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא. היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום הוא היה רבי עקיבא. ואילו אלישע אחר כפר בעיקר, אחד הציץ ונפגע, אחד הציץ ומת. בואו כותב אדוני, אדוני מלא עולם שעקום תהיה בדבר. אז הוא אמר לנו ארבעה דברים. ארבעה דברים, תחיל בחוכמה. איזה הוא חכם הלמד מכל אדם? מה פירוש הלמד מכל אדם? הכוונה, הן מהצדיקים ודאי צריך ללמוד, אבל מרשעים מה ילמד, ומאנשים פשוטים מה יש ללמוד, אלא מהמעשים הרעים שלהם, כמה הם בזויים, כמה הם לא טובים, זה צריך ללמוד. כמו שכתב הרב ראשית חוכמה, הוא כתב ראשית חוכמה ואין בזה משום לשון הרע, אדרבה, זה חינוך. הוא אומר ראשית חוכמה, מה זה חינוך? שאתה הולך עם הילד שלך בדרך וראית אדם עשה מעשה טוב, תשבח אותו, תגיד לו כמה האיש הזה חשוב, תראה את האיש הזה כמה הוא צדיק, כמה הוא ענב, כמה הוא חסיד, תלמד ממעשיו. ואם אתה רואה איש שעושה מעשה רע או מעשה מגונה, תגנה אותו בפני הילד, אל תשתוק, תגיד לילד, האיש הזה טיפש, האיש הזה נוהג לא נכון, האיש הזה נוהג נגד ההלכה, כדי שידע הילד לא ללמוד מהם. זה ביור אחד. ביור שני, מה שייך עם רשעים או מטיפשים ללמוד? אמר דוד המלך, מכל המידע השכלתי, אלא על דרך מה שאמרו על יעקב אבינו. כשיעקב אבינו יוצא מבית לבן, מה הוא אומר? עם לבן גרתי והאחר עד עתה. ראשי בער, עם לבן גרתי ותרייק מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. מה פירוש למדתי ממעשיו הרעים? יעקב איש צדיק, שלם, והוא אמר, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך שאני הולך, וכל זה, מה שייך יעקב ילמד ממעשיו הרעים? איך יש עד כאן דעתין? והעשיו לא מכיר אותו? מכיר אותו עוד בבטן הערב איתו, שיעקב מפרקס לצאת בתי מדרשות. ועוד, יעקב כמה ישב בבית לבן? חודש ימים, שנאמר, וישב עמו חודש ימים בלבד, 19 שנים, ואחד עשר חודש עשה במדבר, יעקב אבינו. אז איך יאמר כך, אלא אמרו רבותינו, שאם אדם נמצא במקום שאין חכם, נמצא במדבר, הוא נמצא באיזה עיר רחוקה בחוץ לארץ, ומסתפק באיזה דבר, לא יודע מה לעשות, אתה תראה מה הארץ עושה, תעשה הפוך ממנו. מאיפה למד? מה הפסוק אומר? לך מנגד לאיש כסיל. מה הכסיל עושה? אתה תעשה ההפך. ככה לא... אז יעקב אבינו אומר לעשיו, תדע, אני הייתי בבית של הדוד לבן, זה חלו, אתה יודע מה זה חלו בערבית? שמאי. אח אמו חלו. אמו זה אח אביו. אז זה דוד שלו, דוד של... לא פתאום אתה גנבת את זה ממני. אז זה אח אמא שלו, זה אח של אמא שלהם המשותף, זה לבן הרשע. אז הוא אומר לו, יעקב, עם לבן גרתי ותרק מצות שמרתי, ולא תחשוב שהייתה לי איזה בעיה הלכתית או שאלה, אז ראיתי מה אדם עושה לעשות הפוך ממנו, ולא למדתי מעשיו הרעים להפך. אז זה הכוונה הלומד מכל אדם. לומד מכל אדם, תלמד מטעויות של הרשעים, תלמד ממעשים מכוערים של אחרים, תעשה ההפך מהם. ולהצדיקים, תלמד דברים טובים, תלמד דברים שהם צריכים לעשות אותם. עוד אמר הדרך שכתוב, ועצם רואים חוכמה. תמיד שאדם עובד את השם, השתדל לעבוד את השם בינו לבין קונו, ולא בפומבי ליד אחרים. הן כדי שיתרגל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשלמות, ויהיה לשם שמיים, והן כדי שהמעשה שלו יהיה מעשה אמיתי, מעשה שלם, ולא מעשה חסר. אז לכן אמר הפסוק, וצנועים חוכמה. ומה זה צנועים חוכמה? שהצנוע לומד אפילו עם הקטן, אפילו עם אנשים קטנים. כמו שאמר הרב פרי יועץ, עליו השלום, רבי אליעזר פאפו, היה קודש קודשים, אומר שתדע, גדול שכר המלמד לאחרים יותר מהם לומד עם עצמו. אומר, אם יש לאדם שתי הזדמנויות, שתי אפשרויות, או שהוא יושב ולמד כעת רמב״ם וטור ומפרשים ובית יוסף עם עצמו וירוויח וידע, או שיושב ולמד עם אחרים, א' ב', אומר, יותר כדאי ויותר חשוב שילמד א' ב' לאחרים מאשר ילמד עם עצמו גופי תורה ודברים כל כך חשובים. ועוד הביא לגבי שאנשים מחפשים לעשות נחת רוח להורים שלהם. אומר הבן, אם זוכה לזכות אחרים, או אפילו קורא בתורה, מקום תגיד שאין מי שיודע לקרוא טוב, הוא יודע לקרוא בסדר, קולו ערב ומדקדק ויודע לבטות את המילים כמו שצריך, זה אין קץ לשכר שלו מה שהוא עושה, שהוא מזכה אחרים בזה שהוא מלמד אחרים. לכן אמר, איזו חכם הלמד מכל אדם, זאת אומרת אפילו מהקטנים. ועוד מה זה מכל אדם? ידוע שיש שלוש מדרגות בלימוד תורה. יש, כמו שאמר, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ויותר מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. זאת אומרת, אדם לומד בהתחלה אצל הרב, אחר כך לומד עם חבר, אחר שהוא כבר מתבגר ויכול לתת לאחרים, הוא מלמד תלמידים, והתלמידים מקשים לו קשיות, שם הוא לומד יותר מהכל. למה יותר מהתלמידים, יותר מהכל? מה, ורבותיו מה היו, לא לימדו אותו תורה, וכי רבותיו לא גדולים בתורה? אלא כשאדם בא להוציא את התורה החוצה, הוא מפרש אותה, מוכרח לדקדק, מוכרח להיזהר, מוכרח למצוא את המילים הכי נכונות והכי מדויקות, וגם שומה עליו להכין כמו שצריך. לא מדובר באחד שבא ושולף מהשרבול ואומר רבע הסיפור מפה וחמישית משם ועוד זה מפה ותופר אותם ביחד ועשה מזה איזה סיפור, דברים בטלים. אלא לפני שהוא בא להגיד איזה דבר, מדקדק ומעיין בספרים, הוא מכין בינו לבין עצמו מה זה ומה טעם כל דבר ומה שורש כל עניין ומה מקור של כל הלכה. ולא אמור לומר כך, כמו שאמר רבי יוסף בנו של רבי יושע בן לוי, מה שמע למעלה, היו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה זה בידו? כמו ביד, הנה. הוא אומר לך, הנה, כך כתוב בשולחן ערוך, כך כתוב במקום פלוני, כך אמרה הגמרא, כך הלשון, שמדקדק בלשון. לכן אמר, מכל מלמדי הסכמתי. אז כשמלמדת תלמידים, צריך להיזהר. ולמה? הגמרא אומרת, שאם הוא מלמד ומלמד טעות, חס ושלום, כללים אותו בשמיים. נאמר עליו, ארור עושה מלאכת השם רמייה. מרן בשולחן ערוך בחושן משפט כתב שכל מי שהוא תפקיד ציבורי כלי הקודש, כמו סופר, סופר תפילין, ספר תורה, תפילין ומזוזות, וכמו שוחט או בודק, בודק למשל את הבהמת, את העופות, הריאות, צומת הגידין וכל מיני דברים שיש בהם, צרירות דם, אבני מעיים, שהכל יהיה כהלכה, שזה נקרא בודק, או בודק הסכינים. וכן שם אותו משגיח, משגיח כשרות, או תוקע, או חזן, והוא טעה, אין שוגג. אומר, לא יכול לומר שוגג הייתי, שמוטרה ועומד הוא, וביא את זה מרן בהלכות שומרים, בחושן משפט, שמוטרה ועומד הוא מראש. זאת אומרת, אם לא, אני תקבל את התפקיד. קבל את התפקיד על מנת שגם כשיהיה אנוס, גם כשיהיה סוגד, גם כשיהיה עייף, גם כשיהיה, אבל שהוא מתפקד, שהוא עולה לתפקד ועומד, הוא צריך לדעת להיות שלם מההתחלה עד הסוף. שאם לא כן, עבור הציבור בצמרו. הכל תלוי בו. ואין בזה שגגה, חס ושלום. כל כך חמור, נורא והיום. יש מעשה עם רבי אהרון מקרלין, עליו השלום. שפעם אחת, אחד מתלמידיו, נשא אישה, והתחיל, אז כמה שנים פרנס אותו חמיב, כמו שהיו רגילים שם באירופה. החותן היה חותן בדרך כלל 5 שנים, יש יותר, יש אפילו כפול. אז הוא גמר, אמר לחותנו, די, פרנסתי אותך מספיק, אין לי יכולת יותר. יש לי עוד ילדים, עוד זה משפחות לפרנס, אני לא יכול. אז הוא הלך, למד מלאכת השחיטה. למד את ההלכות טוב, ועל עמיד סכינים, ואיך שוחטים, הולכה והובאה, ורוב שני סיבנים, הכל. והלך לרב שלו, אמר לרבי אהרון, הרב, אני רוצה ברכה מהרב, שאני אצליח, פלל עליי שאצליח. מה? מה לא רוצה להיות שוחט? כנראה הרב ידע עליו משהו שאחרים לא יודעים. אבל תבוא אליי מחר לפנות בוקר, לפני עלות השחר, 30 לפני עלות השחר. זה שמח שמחה גדולה. אני יודע מה הרב רוצה להראות לו, לגלות לו איזה סודות עמוקים, שעה שאינה מקובלת, שאינה לא מן היום ולא מן הלילה. זה סוף הלילה, אבל זה... טוב. עלה הבא לביתו של הרב, והרב קרא לו, אמר אותו בטוח, מה כן, בחן אותו. אחר כך אמר לו, בוא נעלה לגג. עלה לגג והראה לו ממול, היה שם איזה הר. אמר, תסתכל טוב מה אתה רואה. ראה איזה איש אחד שלוקחים אותו, שוחטים אותו, לא עליכם, מקיזים את כל דמו, מוציא את כל דמו, ושוחט לא עליכם מת. אחרי זה בא מלאך, מחבר לו את מקום השחיטה, את בית השחיטה, מעמיד אותו על רגליו, בא מלאך שני, עוד פעם שוחט אותו, מקיז את דמו, זה נפל והתעלף, נפלה עליו עם אבא פחד. מיד עליו העיר אותו, אמר, ראית? זה שוחט פלוני היה כאן בעיר, והיה הרבה פעמים מזלזל בשחיטה ועושה כל מיני דברים שהם לא כהוגן, ועכשיו זה דינו שם בשמיים, כך עושים לו כל יום ויום על כל שחיטה ושחיטה ששחט את הבהמה או את העוף, הטריף אותה או ניבל אותה, שוחטים אותו בחזרה על כל דבר ודבר. כך זה היה מעשה עם הרב רבי מרדכי לבטון עליו השלום. שמעת עליו שמי?
כן,
איפה הוא היה גר? מה פתאום? מה הוא אומר? מה מספר התעודת זהות שלו? נראה אם אתה יודע. ואיזה רחוב היה גר? לא מימון ולא 9. היה גר בחלב, איפה שעכשיו יש קרבות כל הזמן. אז הוא הרב מרדכי לבטון, הוא היה לפני 120 שנה שם, אולי בגלגול השלוש לפני, אתה ראית אותו. אז הוא רבי מרדכי לבטון, היה רב בחלב, והיה ממונה על כל המחוז הצפוני של סוריה, כל צפון סוריה, עד קמישלי, אתה יודע איפה זה קמישלי? זה הקורדים של סוריה, הקורדים מחולקים לארבע מדינות, חלק בעיראק, זה קורדי זרחו. וחלק נמצאים בטורקיה, וחלק בפרס, זה עמדיה וכדומה, ויש חלק, אלה נמצאים בחלב, קמישלי, אורפלים, וכל אורפל וקמישלי, וזה שם, בצפון סוריה. אז זה בקיצור, כורדיסטן עצמה היא ענקית מאוד, רק היא מחולקת לארבע פרוסות, ככה נגזר עליהם בשמיים, מה לעשות. אז בקיצור, הוא הודיע לו שיש שם שוחט, בא איש אחד משם, מקמישלי, ואמר לו לרב ביום שבת, הרב, יש לנו שוחט ששוחט אצלנו בבית המטבחיים, הם שוחטים כבשים כל בוקר. מה יאכלים? כבשים, לא תרנגולות ולא עגלים ולא זה, כבש. אז אמר לו, הוא שוחט כבשים, ואני רואה אותו בא עם בקבוק ערה, כי שם קר מאוד, בסוריה קר, בצפון סוריה עוד יותר, שם כל החורף שלג. מוציא את בקבוק ערה מהכיס, שותה, מחזיר אותו למקומו ושוחט. שמע את זה הרב, הזדעזע. אז בערב הודיע להם ששיעור אחרי הערבית, כרגיל, כמו כל שבת, אין מוצאי שבת. הודיע להם, הנה מישהו במקומו, שמלא את מקומו, והוא דיבר כבר עם העגלון, אמר לו, תבוא אליי אחרי שבת, אני צריך אותך. לא אמר לו מה. מותר לומר, אבל לא להגיד לו נסיעה או יעד של נסיעה. מה לא תכין את עצמך? טוב, זה גוי, העגלון הזה גוי. הכין אותו, והרב לקח איתו סעודה רביעית, קצת לחם, ואיג'ה. איג'ה זה כמו שקוראים היום בערבית מודרנית, לטקס. יענו קציצה מתוגנת של, זה היה דגים, אבל איג'ה הם דגים. דגים טחוניים, ועם ביצה, ואני יודע, בצל וירקות מעט, ו... שמה לו אשתו הרבנית, הוא שם בעם תחתו, בסלו, ועלה לעגלה, שם מיד עם צאת השבת, הבדלה, ויצא לשלום. זה נסיעה ארוכה, זה כמה שעות נסיעה בעגלה. טוב, עלה לעגלה ונסע. מתיים בדרך היה איתו מופת גדול מאוד. יש לנו הלכה שבשר שנתעלה מן העין אסור, אסור באכילה. נפסק בשולחן ערוך. זאת אומרת, כל בשר שקנית, ואין לו סימנים, ואין לו שני סימנים, והוא נעלם ממך, ומצאת אותו אחר כך, אם התעלה ממך, אסור לך לקחת אותו בחזרה, אלא אם כן יש לך סימן שם, בצורת החיתוך, או בצורת הקשירה שלו, קשר לתוך קשר, זה נחשב גם, קשירה נחשבת כסימן אחד, וצריך סימן נוסף. טוב, הרב עלה, לקח איתו את הסל, שם שם, ונסעו. אחרי שעתיים של נסיעה עצר העגלון, צריכים לנוח מעט, יש עוד כארבע שעות להגיע. עצר, הרב ירד להסך את רגליו, ובינתיים אחר כך נטל ידיים כדי לאכול סעודה רביעית, אמר לאכול בדרך. נכנס לעגלה, לקח את הלחם, אכל, בא לקחת את האיג'ר, קציצות דגים, נזכר שזה כמו דין בשר שנתעלה מן העין, כי זה לא, אם הדג לא שלם, אם היה דג שלם יש לך סימן בו, תראה אותו שהוא דג טהור, אבל כאן זה טחון, לך תדע, ואלה הגויים יודע מה שמים בקציצות, אולי הגוי החליף, אולי זה, אולי לא נגע בזה. החל לאכול לחם לבד, והגוי מסתכל עליו, נוסע, מסתכל על הרב, אומר הרב, למה אתה לא אוכל זה? לא יכול, מה עג'בני, לא טוב לי, מרגיש לא נוח קצת בדרך. אומר, לא הרב, לאכול לחם לבד, על כבר ריקה, נסיעה ארוכה, העגלה מקטצת, זה קשה. אמר לו, לא, אין צורך, לא יכול. אחרי זה 10 דקות, הגוי אומר לרב, אולי הרב חושד שאני החלפתי את הקציצות שלי איתו? אומר, לא, מה פתאום, מה קשור? לא קשור לשום דבר, אני לא בא לי לאכול. הוציא הגוי מהסל שלו את הקציצות שלו, גם כן יש לו קציצות כאלה של דגים. הוא אומר שוב, הדה טבעי והדה טבעק, זה שלי, זה שלך, הדה דיאלי יענו. לא, הרב לא. המשיך, נוסעים. ואז הרב גמר ועושה ברכת המזון. הוא יודע, מכיר הרשע הזה. יודע, כל ההלכות של היהודים, מים אחרונים, אומר פתאום הקטורת, אומר למנצח בנגינות, עבריך את השם בכל העת, לא ישר, צדיקים לא באים ורחים בקת המזון, כמה הכנות יש לפני כן. אז הוא רואה שהרב מכין, אומר רגע הרב, תאכל וזה, עצר את העגלה, התחיל להישבע 1,000 שבועות, בנביאים שלהם, בחמורים שלהם, בגמלים, בסוסים, דבר כבד מאוד. אמר, אין כמו התורה של היהודים, אני כשאתה ירדת מהעגלה, החלפתי לך את הקציצות שלי בשלך, כדי לראות מה אתה תעשה, לראות אם אתה חכם, או סתם אומרים עליך שאתה חכם. עכשיו הנה, זה הקציצות שלי, זה שלך, הנה שלי יש באדונס, שלך אין באדונס. הנה זה הסימן. אמר לו, לא יעזור לך, לפי ההלכה, אסור לי לאכול את זה, אני לא אוכל את זה. ועשה מים אחרונים ברבקת המזון. זה לראות מה זה חמור עניין של דבר שהתעלה מהעין. כי כל דבר שיש במינו דבר תמה, כמו הדגים האלה, יש במינו דג תמה, שהם עושים דג תמה, אתה לא יכול לדעת מאיפה, ולא מזה גם הכלים שלהם, גאולי גויים. איך תדע מה הוא מבשל שם, בשר גמל וארנבת, שפל וחזיר ביחד. מה לא? בקיצור, הגיעו לשם, היה שתיים בשנות בוקר, שתיים בשנות בוקר. והרב התכסה באבייה שלו, לקח איזה גלימה, חיסה, גם פניו לא נראים, ככה מעט העיניים ככה קצת בחוץ, התיישב לו שם בפינה, עשה עצמו מנמנם, נח. ונראה, שוחטים הגיעו, שאל מתי מתחילים העבודה, אמרו לו, בשעה שתיים, ככה בערך. הגיעו הסוחרים, הגיעו העגלים, הגיעו הכבשים, לא סוחרים, וזה בא, ראה את השוחט הזה, שהוא בא לשחוט, יאללה, הכין את הסכין, ואמר רגע, לבש את החלוק שלו של העבודה, שלא יתנף, הבגדים שלו מהדם לא יתנפו, והנה הוציא הבקבוק של העק, שם אותו בפה, וגמר, הכניס אותו לכיס, ויאללה, לקח את הסכין, ובא לברך על השחיטה. איך שבא לברך? הרב קפץ עליו מאחורה, קפץ, ממש. תפס אותו מהראש, זה גברתן היה, בא לעבד על מי זה, בא להקוט אותו, זה. תסתכל עליו הרב אמר לו, רשע, עם שתייה חריפה אתה רוצה לשחוט, איך אתה תרגיש את השחיטה, איך תעשה דרסה, תעשה גרמה, עקור סימנים, תעשה זה, איפה הרגשה שלך? זה הסתכל, ראה את הרב, נפל והתעלף. מיד צילק אותו מהתפקיד, וחזר לביתו בשלום. זה אומר זהו, שאדם צריך לדעת, האחריות של האדם כלפי, כל אחד ואחד. אחרי אמר, איזה הוא חכם הלמד מכל אדם, שגם ממעשה הרשעים אתה צריך ללמוד ולדעת איך להיזהר מהם ואיך, מתי להגיב ואיך להגיב. זה אמר עליו השלום בן זומא. עוד אמר, היה חכם אחד, ספרים חכם אחד שהיה לו, שכן שלו היה סנדר והיה עובד בלילה. למה? אנשים לא מפרעים אז. ביום יש עוברים ושבים, קונים ומוכרים. זה בא להזמין נעליים, זה בא להזמין סנדלים. והיה חכם השכן שלו, ראה אותו שהוא עובד כל הזמן רק בלילה. ביום כמעט זה רק מוכר ותפעמים הולך לנוח. שאל אותו מה זה? אמר לו, בלילה דעה צלולה, שקט. והעולם שקט ורגוע. אני נח מעט ביום, ובלילה אני עובד. אמר, כמה מוסר אפשר ללמוד מהאיש הזה. גם אני התחילי לשבת ללמוד בלילה, לשבת ללמוד, למה? כמו שהזוהר אומר, הזוהר אומר, למה? זה גם דברי הגמרא, גם דברי הזוהר, היינו אך. הגמרא אומרת שכל הלומד בלילה תורתו משתמרת, שנאמר, קומי רוני בלילה לראש השמורות. אין תורתו של אדם מתקיימת אלא זה שלומד בלילות. גם כתוב, העומדים בבית השם בלילות. מה פירוש? למה בלילה? מה יש בלילה? אז הזוהר מפרש פירוש נפלא מאוד. הדיבור האמת בלילה זה פירושו אחרי חצות לילה. כשישן כבר מתחילת הלילה, שרה השינה, וגופו נח, במוחו נהיה צלול, הרך הוא קם, שתיים, שלוש, אחת, כל אחד, אחד המרבה ואחד המעיט, הוא ילבד שכוון ליבו לשמיים. אומר הזוהר, כיוון שאז בני האדם ישנים על ארסותם, אז האוויר בשמיים צלול, מפני שמשך היום האנשים עירים וכל הזמן חושבים כל מיני מחשבות, בפרט גם הגנבים או הרשעים, שהם כל מיני תוכניות, מחשבות זדון, כל מיני תוכניות איך לסדר את זה ולסדר את ההוא, התחבולה הזאת, התחבולה ההיא. אבל בלילה עייפים, רואו עולם ישנים, הולכים לישון. עולם הגנבים עובדים שעות נוספות בלילה, אבל כמה הם באחוזים לעומת רוב העולם? רוב העולם ישנים. כמה שזה זמן שינה, אז האוויר בשמיים ברקיע צלול, שקט. לכן גם הזוהר אמר, אם אדם רוצה להתפלל, לבקש בקשת רחמים, מתי שעת רצון הכי 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 נקייה? כך אמר הזוהר, חצי שעה האחרונה של הלילה, לפני הבוקר, לפנות בוקר. גם הגמרא, מסכת אוריות אומרת, זה נובע גם במנחות. הגמרא שמה שואלת, לא, המקור זה מחילה, זה מסכת עבודה זרה. שם מסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת שמה הסדר יום של הקדוש ברוך הוא? שלוש שעות ראשונות יושב מלמד תורה, אחר כך יושב דן את ישראל, אחר כך יושב מלמד תינוקות. הגמרא שואלת שבלילה, הגמרא אומרת אותו דבר. מה עושה בלילה? הגמרא אומרת שלוש שעות אחרונות שעת בחי אלף עולמות. ובאת את הפסוק בסוף יחזקאל, סביב שמונה עשר א', ושם העיר מיום אדוני שמה, אל תקל שמה אל השמה. הוא מדבר על ירושלים. סביב ירושלים 18,000 עולמות יש. מה זה 18,000 עולמות? כבר אומרת ש 18,000 צדיקים יש לו לקדוש ברוך הוא, שהוא משתעשע איתם כל לפנות בוקר שלוש שעות אחרונות. שעת 18,000 עולמות, והגמרא מחלקת אותם 4,500 מצפון, 4,500 בדרום, כמה נראה יחד? 9,000. אך יש עוד כנן במזרח 4,500 ועוד 4,500 בצד מערב, ביחד הם 18,000 שהקדוש ברוך הוא משתעשע איתם כל לילה. אבל באשמורת האחרונה, זה חצי שעה האחרונה, יורד לעולם הזה בשעת בעולם הזה. שעת. תבין מה זה שעת. ואז איפה שרואה צדיק שלומד תורה מנשקו על ראשו. ואיפה יש אדם יושב, קורא תהילים, זה קורא זוהר, זה לומד הלכה, זה לומד משנה, כל מה שאדם לומד. והתפילה, אומר הזוהר, באותה שעה שהאדם מתפלל נשמעת בשמיים. זה הטעם שאנחנו עושים סליחות. המקור של הסליחות זה בבוקר, לפנות בוקר, באשמורת האחרונה. לא אומר בלילה לראש אשמורות. זה הלילה, זה הלילה שהוא לסוף אשמורות. בראש אשמורות זה בליל כיפור אומרים. לילה לסוף אשמורות. למה? זה הזמן הכי מתאים, אבל זה לפני עלות השחר. כל העניין שיהיה חצי שעה קודם עלות השחר, זה הזמן של מדרש מובא, זה נקרא איילת השחר. אז זה התכוונה אסתר שאמרה, רוצח איילת השחר מזמור לדוד, אלי אלי למה עזבתני, רחוק משועתי דברי שאגתי. מה זה איילת השחר? זה השעה שלפנות בוקר. ולמה שמה איילת השחר? אומר רבנו אבי, שאז משחירים פני הרקיע, נהיה חושך של החושך. והזוהר הקדוש כותב שזה דומה למה שקורה איתנו עכשיו לפני בוא המשיח. כל הגלות נמשלה ללילה, כך אומר בועז לרות, לי ניהל לילה פה והיה בבוקר עם יגאלך טוב יגאל. ומכאן למדנו שהלילה נמשל לגלות, ופחד בלילות זה גינם ששולט בלילה, ולילה זה הגלות, זה ארוכה מאוד. אומר לה בועז דרות שהיא רמז לשכינה, ליני הלילה. ולמד שליני, למד שליני גדולה. למה גדולה? כפול מלמד, גם בעובי, גם באורך. לומר שהגלות ארוכה, כך אומר המדרש. למד שליני גדולה, לומר שהגלות ארוכה, ועוד למד בכלל היא גדולה, ועכשיו נהייתה גדולה כפל כפליים. ואמר לה, והיה בבוקר אם יגאל לכתוב יגאל, אם יעשו תשובה, אז יגאל הקדוש ברוך הוא, לא יחפוץ לגאולך. כלומר לא יהיה תשובה, לא יעשו תשובה כהוגן, וגאלתיך אנוכי בזכות שמי, למען שמי, אומר הקדוש ברוך הוא, חי השם נשבע שכבי עד הבוקר. רבנו ארי, יש ספר יסוד יוסף שהוא כתב שם דרוש על, על הפסוק הזה, וכותב, ויש פה סוד גדול ולא ניתן להיגלות בעבור שנוגע לזמן הגאולה. אז מכאן רואים שרבנו ארי ידע את התאריך. יש פה סוד גדול שלא ניתן לכתב בעבור שנוגע לזמן הגאולה. אז מכאן רואים שזה הלילה רמז לגלות. הבוקר זה מתחיל, משחיר פני הרקיע. אז אומר הזוהר הקדוש שבסוף הגלות יהיה יותר קשה מההתחלה, הולך ונהיה קשה. כמו שאמרה הגמרא בסנהדרין, אם ראית דור שצרות באות עליו כנהר, חכה לו. והגמרא, כנהר יבוא, הפסוק אומר כנהר יבוא, יבוא הצר, יבוא צר, כנהר יבוא. מה זה נהר? שיטפון של צרות. אתה רואה מפה, משם, שר הבריאות, שר התחבורה, שר האוצר ושר הכלכלה. כן, והכלכלה גם כן. אז הכל, אתה רואה צרות מכל עבר ופינה, אין שקט, אין מנוחה משום צד, משום פינה, אז זה סימן של הגאולה קרובה. אז זה החלק הראשון שאמר בן זומא, איזה הוא חכם הרואה הלמד מכל אדם. הכמר הזה הוא גיבור הכובש את יצרו. מה פירוש? בטבע שבעולם, אדם שכובש עיר, וככה הוא אומר, מושל ברוחו מלוכד עיר. אדם גיבור כמה שיותר גנרל יותר גבוה, כמה ששבע יותר קרבות, כמה שניצח יותר צבאות, מקבל יותר צלש ויותר. יש כאלה, יש להם כאן על הזה, יש מוכרים בחנויות, כל מיני אותות צבעוניות וסמלים וזה ממלאים. שמה, תביא פעם שנראה את ה... את המדליות שיש לך, מדליות. אתה יודע מה זה מדליות? אני אשמור. אז יש, זה, הוא שם לו שם, לוחד העיר הזה, זה מהקרב הזה, מהקרב ההוא, מכל מיני קרבות, כל מיני דרגות. אומר, תדע, הגיבורה הכי גדולה, זה שכובש את יצרו. מה זה כובש את יצרו? ויש לו יכולת לענות, יש לו יכולת להילחם, יש לו יכולת להשיב לחורפו דבר. והוא מקיים את הפסוק, ואני כחרש לא ישמע וכאילם לא יפתח פיו. איך אמרה הגמרא? אדם ששומע חרפתו ושותק, 60 גזרות רעות נגזרו עליו, מתבטלים באותו רגע, חלפו 60-90. ואמר רבנו ארי, כך כתב רבנו ארי בשער הקודש, אם היו יודעים הבריות גודל מעלת הביזיונות שאדם מבזים אותו והוא שותק, היו עומדים בקרנות הרחובות ומצפים ומחכים מתי יבוא איזה אדם יבזה אותו והוא ישתוק. כבר כתב רבנו וחיה עליו השלום לחובות הלבבות, כתב שם, שאלו לחסיד אחד, אני אתכוון על עצמו, אבל כתב את זה בעקיפים, שאלו לחסיד אחד, מתי היה לך היום הכי גדול בחייך, היום ששמחת בו על רווח גדול שהרווחת יותר מכל הרווחים? אמר להם, יום שחרפוני וביזוני והיה בידי להשיב ושתקתי, וראיתי שאני יכול למשול ברוחי ושתקתי. ומה היה המעשה? כך מספרים עליו. הוא היה לו 80 תלמידים, רבנו בהי. הוא עלה לארץ ישראל בסוף ימיו, הוא קבור שם ליד חבקוק, שם קראו לה קיבוץ, שם קיבוץ חוקוק, שם יחזיר אותם בתשובה. אז שם בכביש שחוצה גליל, הכביש הזה, שהולך צד אחד טבריה, צד אחד לצפת, שם בדיוק חוקוק, מאחורי חקוק, פעם היה צריך להגיע לקבר של חבקוק, צריך ללכת ברגל בשדות ובגבעות חצי שעה. היום מאז שנעשה הכביש, זה ממש תחת הכביש, ליד הכביש. אז שם קבור חבקוק הנביא, ורחוק ממנו 100-150 מטר, המערה של רבנו בהי. והוא קבור עם תלמידיו שם. כל האזור הזה בית קברות, רק נחרב. דווקא מן הכהנים, אין להם מה ללכת לקברי צדיקים בכלל. תדעו שעדיף שלא יגיעו בכלל. שם מגיע מירון, ל"ג לעומר, כהנים, אם רוצים לשמור על ההלכה כמו שצריך, בלי קונצים ושטיקים וכל מיני פטנטים, לא ללכת. מירון, לדוגמה מירון, שתדעו, מירון, ומעלימים את זה במתכוון. במירון יש פסק הלכה מלפני קרוב ל-98 שנים של הבית דין של מירון, ברשות הרב אתרוג והרב אדרי והשלישי רבי יעקב אנטבי. אלה שלושה דיינים של העיר צפת מלפני קרוב ל-100 שנה. אז הגיע הגנרל אלנבי לארץ ישראל וכבשו את ארץ ישראל מידי הטורקים. הרי בדיוק לפני 100 שנה פרצה מלחמת העולם הראשונה, לא תקום פעמיים צרה, והיא נמשכה כמה שנים. באמצע המלחמה הבריטים באו לכאן וגרשו את הטורקים. אז הם באו, עשו להם את שער אלנבי, עשו להם את כל מה שעשו, את האנדרטה שם ברוממה, אחרי התחנה המרכזית. והוא הגיע לבקר במירון, בא לבקר בקבר רבי שמעון. עד אז הכניסה למירון לא הייתה בכלל מהכביש הזה. לא היה לא הכביש ולא העלייה הזאת, היו באים מאחורה, מוואדי עמוד. אתה תראה בכל ספרי המסעות מתארים. יש בדיוק בסיבוב אחד שיש לפני שאתה עולה למירון בכמה 4-5 קילומטר, יש שם השלט שמראה לך כאילו ועדי עמוד, יש שם כמו חניון כזה, משם היו עולים ובאים מהצד השני של קבר רבי שמעון, שם היו עולים.
ועדי עמוד זה
זה היה הדרך. זה היה הדרך, ולא מקום אחר. אחר כך הם סללו מהכביש הראשי, משם פרצו את הכל והרסו בית קברות יהודי, חרשו אותו. ובנו עליו את הכביש, וכל הכניסה, שער הכניסה היום של קבר רבי שמעון, תדעו, בנוי על בית קברות. וכל האזור הזה, תראה עד היום יש שם הכיפה, קבר רבי והצבא. זה נשאר שריד יחיד מהקברים העתיקים שהיו שם. וכל המקום הזה נחרש, והם כתבו פסק שאסור לכהנים לבוא לכאן, כי הממשלה שבאו לכאן השלטונות, חרשו את בית הקברות, החמודעים לכהנים, לא לבוא מכאן. ועכשיו היום בכוונה מעלימים את העין מזה, וזה לא רק זה. כל הכניסה שם, הרי עכשיו שריצפו את החצר ליד וסמוך קבר רבי שמעון, צפונה ממנו, מצאו קברים. מצאו קברים, משנם פורשת, שאם חרשת איזה דרך, באת לסלול דרך, מצאת קבר אחד, אתה מפנה אותו. שתיים, מפנה. שלוש, לא יכול לפנות. כמה מרחק? 20 אמה. 10 מטר, בתוך 10 מטר, מרחק. מצאת 3 קברים, זה כבר נקרא בית קברות. וזה בית קברות, שמה מצאו יותר מ3. ובעבונות הרבים מעלימים את זה, ויש כל מיני גורמים אינטרסנטים שמשתיקים את כל העניין. עכשיו, כמינה לכהנים לא להיכנס לשם בשום פנים ואופן. כל האזור, זה בית קברות. אותו דבר, המנהרות בחיפה. היום כל המנהרות של, מנהרות הכרמל קוראים להם. חצבו בתוך זה כמה שנים, עשו שם. כל זה בנוי על בית קברות אחד גדול. דווקא מינה הכהנים, היום זה לא פשוט, זה להגיע לחיפה, אתה מגיע בכמה דקות לנווה שאנן ושאר המקומות, אתה מגיע בכמה דקות, בעוד שצריך לעשות את הסיבוב בכביש זה יותר מחצי שעה, ובשעות העומס זה שעה פלוס. זה ניסיון גדול. כל הרבנים חתמו על פסק הלכה שאסור לכהנים לעבור משם. האמת שגזרו גם על שאר האנשים, כל העולם, אבל זו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. אנשים לפעמים מהרים או מה, אבל איך שיהיה, הם הרשו בית קברות. היום כביש 6, חלקו הגדול בהרבה אזורים, באזור חדרה, באזור יוקנעם, בנוי על בית קברות, מצאו קברים, מה לעשות, שם מרחם. אז בקיצור, נחזור לענייננו. אז אומר, זהו נקרא גיבור. איזהו גיבור? הכובש את יצרו, שיש לו יצר, יש לו יכולת לעשות, יש לו יכולת להגיב, והוא לא מגיב. נחזור לרבנו בחי, עליו השלום. בנו בחי, בעלותו לארץ, אז עלה באונייה. עלה באונייה עם 80 מתלמידיו. הוא ו-80 תלמידיו. הם באו בדרך, היו יושבים כל יום בסיפון של הספינה, של האונייה, כגורן עגולה, עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול, והרב בתווך נותן להם דברי תורה בעל פה. זה לפני 900 שנה היה. היי, לפני 900 שנה. אז היה מלמד אותם. והנה יום אחד, היה השערה בים, והאונייה התעכבה שם בדרך. ומה עשה? זה רוח. אל אשר יהיה הרוח ללכת, שם מה ילכו. אז התעכבה האונייה, והיו המלאכים, היו משועממים, ואיזה מלאך אחד רשע, גוי, הצוף, עזפנים, ענה לראש התורן, הפשיל את מכנסיו, והטיל את ממיו על הרב. 80 התלמידים, כל אחד קנאו קנאת השם צבאות. מיד הרב ראה את זה, גזר עליהם, אני גוזר עליכם שאף אחד מכם לא יזוז לנוע ממקומו, ואל תגיבו שום תגובה. כי ידע הרב, אם מישהו היה מגיב, היה מתחיל מלחמה כעת קרב, היו הרוגים פה מה? בים, והאונייה הייתה גם טובעת אחר כך, מי יודע מה היה, הריתה מישורנו. אבל לא בגלל זה, הרב רצה לשמור על עצמו. אחרי שעה סיים, אז החליף את המעיל העליון, שם על עצמו איזה גלימה, איזה משהו. אחרי איזה שעה, שעתיים, נגמר השיעור, באו לאכול את הארוחה שלהם. שתודה רב, עבר איפה שהמלאכים נמצאים במתכוון. הרב, מי עשה את המעשה הזה? בא המלאך החצוף הזה, אומר, אני. הוציא הרב מכיסו דינר זהב ונתן לו. השתוממו כולם, מה זה? אמר להם, אני כתבתי ספר שקוראים לו חובות הלבבות, כל ההנהגות שאדם צריך להתנהג ואיך אדם צריך להגיב ואיך זה, ושם הוא כתב ששאל פעם את אחד התלמידים, השתוות? מה זה השתוות? נהיית שווה בשווה? מה שווה בשווה? אמר לו עדיין, אמר לו, אז אם כן, יהיה רצון שתשתווה. מה תשתווה? אמר שיהיה לך שווה ערך, אותו דבר, אם יכבדו אותך, ויהללו אותך, וישבחוך, ויפארו, וירוממו, וינשאו אותך למעלה למעלה, יעשו אותך, יגידו עליך שאתה גדול הדור, ענק שבענקים. ואתה לא תתגאה, ויהיה אצלך אותו דבר, אם יבוא מישהו אחר, ויבזה, וישפיל, ויכניע, וישמיץ, ויגיד עליך כל מיני נאצות וכללות, ויוציא עליך שם רע, ואתה יהיה לך זה שביזה אותך כמו זה שכיבד אותך, אותו דבר. לא תשתנה, המצבוע שלך לא ישתנה אפילו כהוא זה. לא לכאן ולא לכאן. זה נקרא השתווה. זה נקרא עובד השם. זה עומד בניסיון. זה מושל ברוחו. איזה גבורה הזאת, איזה דבר עצום. אז אמר, אני כתבתי כך בספרי, ועדיין כל מה שכתבתי בחנתי עם עצמי וראיתי שאני יכול לעמוד בזה. אבל העניין הזה עדיין לא בחנתי את עצמי. כתבתי את זה בספר, אף אחד עוד לא ביזה אותי. היום ביזה אותי האיש הזה ועשה לי דבר הכי מאוס ובזוי ושפל. ויש לפניי בחורים, התלמידים שיכולים להגיב, יכולים, ואני להפך, מנעתי מהם, ואני שתקתי, ואפילו בליבי לא הקפדתי. מיד ירד רב החובל, ולקח איתו את כל המלאכים, ותראי את המלאך הזה, ונפלו לרגלי הרב, אמרו, כזה קדוש אתה, כזה חסיד אתה, כזה ענב אתה, כזה שפל רוח. ואז נשקו את רגליו, המלאך הזה אחר כך כשאומרים שאחר כך התגייר, נעשה מזה קידוש השם גדול. אז הוא אומר, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. זה יקרה גיבור שאדם עושה כובש את יצרו. ובירושלמי מובא אברהם אבינו עליו השלום, כשהקדוש ברוך הוא ניסה אותו בעשרה ניסיונות, זה הפרק הבא של פרקי אבות. אז שם אברהם אבינו עליו השלום, מכל העשר ניסיונות שעשה לו הקדוש ברוך הוא, למה עשה לו אותם? כי הוא בא לתקן את מה שחטא האדם הראשון. הרי האדם הראשון קלקל, אכל מעץ הדעת וקלקל. עכשיו באו עשרה צדיקים אחריו, ואחד אחד, זה האבות, משה רבנו, אהרון הכהן, דוד המלך, כולם, אחד אחד הם עמדו בניסיונות ותקנו את חטאו של האדם הראשון. וכל זה רצה הקדוש ברוך הוא להוכיח למלאכים שהוא בא לברוא את האדם הראשון, אמרו לו, הוא יחטא, הוא יחטא, תשים אותו בעולם התחתון פה שצררה. אז הושיט אצבעו, ביטל אותם, אומר המדרש. אבל אחרי זה היו אלה שעדיין נשארו, אמרו לו, אמרנו לך כשהוא חטא, אמרנו לך. אז מיד הקדוש ברוך הוא רוצה להוכיח להם שיש בני אדם שיודעים לתקן. איך אומר הזוהר הקדוש? הזוהר הקדוש אומר שהביאו את זה היום בשם איזה חכמים, אבל זה זוהר מפורש. הזוהר אומר שהנשמה של האדם זה כמו נר שמכיל כמות מסוימת של שמן, והשמן הזה ידוע יש שם פתילה והיא דולקת. הנר הזה דולק זמן לפי הכמות השמן שהניחו בו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בכל עוד שהשמן נמצא והנר דולק, תעבוד את בורכה. מה שאמר שלמה המלך בקהלת, כל אשר יש בכוחך לעשות, עשה. האמת הגמרא אומרת בסנהדרין שהחכמים שראו את זה רצו לגנוז את ספר קהלת. אמרו, מה, שלמה, יבואו יצאו אנשים ויגידו, מה זה כל השאלה שבכוחך לעשות? זאת אומרת, כי ההמשך, כי אין חשבון בחוכמה ודעת בשאול אשר הוא הולך שם. מה זה, אין חשבון, יבוא רשע, יקרא את זה, יגיד, הנה, איזה כיף, הנה שלמה המלך נותן לי רשות, רישיון לעשות מה שאני רוצה. אבל הוא לא, מה התכוון שלמה המלך? יש בזה רמזים, הוא כל מסתיר את הדברים שלו, כתב חידה, הוא אומר לאדם, תדע שמה בעולם האמת תרצה לחזור בתשובה, תרצה לתקן, לא תוכל כבר. לא, יש בהמשך הפרק הזה יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. למה? בגלל זה, כך כתבו הראשונים, ששם אי אפשר לעשות שום מצווה. הוא יגיד, בוא נעשה חוכמה ודעת, אני רוצה לקיים מצוות, רוצה ללמוד, זמנך עבר, גמרנו. אין. אז כל עוד והנר דולק, אומר רבי שמעון, אז אתה צריך לעבוד את השם. זה אמר, איזה הוא חכם, הלמד מכל אדם. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. אברהם אבינו עליו השלום, הוא התנסה בעשר ניסיונות, והפך, אומר הירושלמי, את יצר הרע שלו ליצר טוב. עליו אמר איוב ברוח הקודש, מי ייתן טהור מטמא? לא אחד. מי נתן את אברהם אבינו שנולד מטרח עובד אלילים? היה איש שהיה מחטיא את כולם מעבודה זרה. נולד ממנו בן כזה קדוש וטהור שממנו בא עם ישראל, אם לא הקדוש ברוך הוא. לומר לך שזה לא קשור. לכל אדם בא משורש לא טוב, וכל מיני תנאים לא תנאים, וכל מיני עניינים כאלה וכאלה, והנה אתה רואה אותו יוצא קדוש שאין כמותו בעולם. כן, תרח עשה תשובה. הגמרא אומרת, שאמר לו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. תבוא אל אבותיך בשלום, בשרו שתרח יעשה תשובה. אז תרח עשה תשובה, ואברהם קבר אותו, התפלל עליו, תקבר בשיבה טובה, ישמעאל עשה תשובה. אז זכה, גם אביו עשה תשובה בחייו, גם ישמעאל. וישמעאל בא ללוויה שלו, וכיבד את יצחק, שהוא תלמיד חכם לפניו, שנאמר, ויקברו אותו, יצחק וישמעאל בניו. מה קרה? ישמעאל, יצחק גדול ממנו, ישמעאל גדול מיצחק 14 שנים יותר ממנו. הרי הוא נימול בן 13, ושנה אחר כך נולד יצחק. אז הוא כיבד אותו בכל זאת, כיוון שהוא תמיד חכם, ועשה בתשובה, עשה תשובה. אז לכן מכאן למדנו שזהו, איזהו גיבור הכובש את יצרו. ומה פירוש איזהו? כי לגבורה אין קץ. אתה יכול פעם זה גיבור, למשל לא אלה שמשחקים, עושים ג'ודו, עושים רמת משקולות, כיפוף ידיים, אני יודע מה, אז זה פתאום נהיה גיבור, פתאום בא הוא, פתאום בא השני, איפה הוא? קלי, היה אחד, קלי, קלי, אתה זוכר אותו? מחשמו, אחר כך עבר, נהיה מוסלום, ואיפה הוא? נהיה אפר ואפר, לא אוכלים אותו עד תולעים עכשיו, חוגגים עליו. אז זהו, אז היו הרבה גיבורים. אומר, איזה הוא גיבור? איפה יש גיבור? כל גיבור בסוף נהיה חנש, בסוף נהיה אפס. הסוף הכובש את יצרו, זה האמיתי, זה נשאר נצחי, זה באמת יקרא גיבור, גיבור למושל ברוחו מלוכד עיר. כך אמר, איזה הוא עשיר שמח בהלכו. מה זה איזה הוא עשיר השמח בהלכו? עושר, אין, גם לעושר אין קץ. זה לא יכול אף פעם לדעת מי יותר עשיר. הנה, זה עשיר מפה, זה עשיר זה, זה יותר ממנו. מה יש לו? יותר אפסים בחשבון בנק. כמה שיש לו עוד אפס, עכשיו יותר גדול. באמריקה, תראה, פרזידנט, שם בכל קהילה יש להם נשיא של זה, נשיא הוועד הזה, נשיא הוועד הזה, ונשיא בית הכנסת, שאמר לי אחד שהוא הולך לשם, צריך להזכיר, יש לו איזה 12 שמות, מיסטר פרזידנט זה, ולפי מה הם קובעים אותם את הדירוג שלהם? לפי האפסים, החשבונות בבנק, כמה שהכסף יותר, אז ככה, זה אומר, מה זה עשיר, מה זה שווה, איזה הוא עשיר, השמח בהלכו, למה? שיש לו מנה, רוצה 200, שיש 200, רוצה 400, ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז אם כן, אין סוף לזה. מה זה נקרא עשיר? זה ששמח בחלקו, שיש לו חלק. מה שיש לו, בזה סס ושמח, זה יקרא העשיר האמיתי. שעוד באורחות הלבבות כותב חלקו של עולם הבא. מה, מה אומר חלקו? למה אמרת חלקו? הוא אומר שמח בממונו, שמח בכספו, שמח ברכושו. למה רכושו או כספו? כי בזה באמת אין מקום לשמוח, אומר חובות הלבבות. אין מקום, התנה בכלל לא העלה על הדעת שמדובר פה על כסף. אלא מה יש לך בעולם הבא, זה שמח בחלקו. כמו שפעם שאל המלך את רבי שמואל הנגיד. רבי שמואל הנגיד היה משנה למלך בספרד. שאל אותו יום אחד היושב שם בג'ללה, אתה יודע מה זה ג'ללה? אריסה היה להם, כמו, איך קוראים לזה? נדנדה, נדנד עושים. בביג'ון, מה אומרים לו? אז היה יושב ומתנדנד ואוכל בננות. המלך משעומם. ושואל את רבי שמואל הנגיד, רבי שמואל אמור לי, כמה ממון יש לך, כמה הריכוס? מלא חמש דקות אני עושה לך חשבון, הוציא הפנקס מכיסו, והתחיל לעשות חשבונות, אמר לו, 100,000 זהובים, מה לא, מה פתאום, אתה, יש לך פי 10 מזה, אני יודע, יש לך קרמים לבד כך, שדות כך וכך, צון כך וכך, בקר כך וכך, לולים של תרנגולות כך וכך, ועוד תרנגולי הודו לא הכנסתי בחשבון. אז מה אתה מדבר? אתה אומר לי שיש לך 100,000. הנה עברתי כבר פי 10. אמר לו, אתה אדוני המלך שאלת אותי כמה יש בידך, כמה יש לך? אני אז מה שיש לי, זה מה שאתה אומר, זה נקרא על שמי, זה נכון ברגע הזה, זה שייך לי, אני לא יודע מה יהיה עוד דקה. אם תיפול דלקה או חס ושלום המלך ילאים את זה או תפרוץ מלחמה או יהיה איזה אסון טבע או אני לא יודע מה, אתה שאלת אותי שלך כמה, אני עשיתי לך חשבון צדקה שנתתי, זה הצדקה שחילקתי, זה שלי. זה אומר איזה הוא עשיר השמח בחלקו שיש לו, נותן צדקות, עושה מצוות, עושה מעשים טובים, אז יש לו חלק טוב בעולם הבא, זה יקרה עשיר. זה לא זה, כמו שהגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, מעשה במונבז המלך. מי זה היה מונבז? שמעת עליו?
לא, אני לא.
הרי הם היו אותה משפחה של הורדוס, הורדוס המלך, אחר כך אגריפס, הייתה הלני המלכה. הלני המלכה היא הייתה יהודיה שהתחתנה איתו עם הורדוס, והבן שלה זה מונבז המלך. הוא יצא חסיד, אפילו ששורשו סבו היה עבד רומאי, עבד, אבל הוא היה קדוש. הגמרא הביאה אותו לשבח רבה בתרד אף חט, והמעשה במונבז המלך שפתח את האוצרות של המלוכה בשני בצורת, היה עוני גדול ואדמות, כמה שנה אחרי שנה לא היה גשם ולא היה תבועה, עכשיו צריכים לייבא מבחוץ, וזה עולה הון עתק. הוא הוציא כסף בלי סוף, את כל הכספים שעצרו אביו וסבו ולפניו, והמלכים שלפניו, הוציא את הכל ובזבז הכל. באו בני משפחתו וצריכו לצעוק עליו. אמרו לו, אבותיך אספו ואתה מפזר? אמר להם, אבותיי, עצרו למטה. ואני למעלה, ברוך הבא הרב. שלום עליכם, שלום, שלום. אתם הבאים. אמר להם, אבותיי עצרו למטה. איפה למטה? באדמה, שמו באדמה. אני לקחתי למעלה, שמתי למעלה, זה בגן עדן. אבותיי עצרו במקום שהיד שולטת בו, אני עצרתי במקום שאין היד שולטת בו. אמר אבותיי עצרו לאחרים, אני עצרתי לעצמי. אז זה הצדקה שאדם נותן, מעשים טובים שאדם עושה, זה לא יכול ללכת. זה אמר איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אומר אבשך, רבי משה אבשך, התנה פה הביא לנו ארבעה דברים. הרי אחד הביא איזה הוא חכם, אחר כך איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר, איזה הוא מכובד. אומר רבי משה אבשך עליו השלום, שהם ארבעה דברים ששייכים לנביא. נביא, הגמרא אומרת, אין נבואה שורה על אדם, אלא אם כן חכם, גיבור, עשיר וענב. וכולם למדנו ממשה, שהוא היה בו את כל הדברים האלה. חוכמה לא היה כמו משה רבנו, למד תורה מפי הגבורה. גיבור, הוא הקים לבד את המשכן. כל קרש, 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי האמה, אמה וחצי רוחב הקרש האחד. תעשה חשבון איזה קרש עבה וענק כזה. משה רבנו עמיד את כל הקרשים האלה, עם הברחים ועם העמודים והעדדים. רק לוקח את המנורה שוקלת 350 קילו זהב. מרים אותה ושם אותה במקומה. והשולחן, והארון, והכפורת. הכפורת לבד עובייה, טפח ואיזה גודל, כולה זהב טהור. להרים דבר כזה, לשאת דבר כזה, אז זה גיבור. הרג את עוד מלך הבשן, נכון? שמי. אז זה גיבור. והיה עשיר, אמר לו, פסול לך פסולת של הלוחות, מה שנשבר, זאת אומרת, החתיכות הגדולות של הלוחות, שברי לוחות מונחים בארון, אבל נשאר כמו להבדיל חצץ, שהיה פירורים הקטנים שנאספו שם, וזה מה היה אבן ספיר. לקח את זה, ויש אומרים, המדרש אומר אחרת. המדרש אומר, שבא משה רבנו באחת המקומות במדבר להקים את האוהל, אז הוא בעצמו לא היה נותן שאף אחד לשרת אותו. היה תקע באדמה, נעמיד את העמוד של האוהל, וזה אוהל ענק. נכנסים שם כל ה-70 זקנים, ואהרון, ונדב ואביהו, ועוד כמה מישראל, וכל שרי אלפים, שרי מאות, צריכים כולם להיכנס, לשמוע דברי תורה, לפי משה. והוא בא, אז חצב באדמה, ונגלה לו מחצב של סנפרינון, אבני ספיר. שמי. אני אגל לך אחר כך איפה זה. אז הוא אומר, זה מזה התעשר משה רבנו, נהיה עשיר. אז היה לו עושר. אחר כך, הגיבור אמרנו, נכון? מה נשאר? ענב, והתורה נעידה עליו. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. באה התנה לומר לנו שכל אחד צריך לשאוף להתקרב למדרגת הנבואה. אפילו לא נהיה נביאים, אבל קרובים למדרגת הנבואה. לכן באה התנה לומר לנו את ארבעת המדרגות האלה, שהם ארבעה כללים יסודיים בלהיות יהודי קרוב לשם יתברך. שיהיה חכם, יהיה עשיר, יהיה גיבור, ויהיה נותן מכובד המכבד את הבריות. שזה ענב שהוא מחלק כבוד לכל אחד ואחד, כקטון, כגדול, כמו שאמר אחר כך התנה שם אמר, שכבוד תלמידך יהיה ככבוד חברך, ועוד חברך כמורה רבך, ומורה רבה כמורה שמיים. תמיד תוסיף מדרגה יותר, כמו שכותב רבנו וחי. אומר, היה אחד שהיה בעירו, היה מכבד כל אחד. היה רואה קטן, מכבד אותו. רואה גדול, מכבד. שאל אותו פעם, תגיד לנו, לפי איזה כללים אתה עובד? אומר, אני אגיד לכם מה. כשאני רואה אדם זקן וגדול ומבוגר, אני אומר, זה כמה ימי כיפור צם, כמה תורה שמע, כמה ימים מניח תפילין, כמה מצוות עשה, כמה ברוך שאמר אמר, כמה תפילת 18, יש לו המון המון זכויות, אז אני מכבד אותו. וכשאני רואה קטן, אני אומר, זה לא הספיק לעשות עוונות. כמה עוונות אני עשיתי, אז יש לו, יש מצד זה, ויש ממצא, שאני מכבד את כולם. לכן אמר, איזה הוא מכובד? המכבד את הבריאות, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, נזכה לגאולה השלמה בנחת ולא בצער, ונזכה גם אולי נחגוג את פסח שני, יבוא המשיח השבוע ביום רביעי, פסח שני נחגוג ונאכל מהקורבנות.